לשם שמיים, פודקאסט התרבות של בית הנסן, מרכז לעיצוב מדיה וטכנולוגיה בירושלים, ומגזין האמנות והתרבות ערב רב. רונן אדלמן ויונתן אמיר מערכים יוצרים ויוצרות מעולמות הקולנוע, ספרות, אמנות מחול, עיצוב ומוזיקה. לשם שמיים מופק ביוזמת בית הנסן וחברת רן וולף ובתמיכת הרשות לפיתוח ירושלים.
היא פסנתרנית, מלחינה, מאבדת ובעלת בית אבות לפסנתרים זקנים. שמה מוכר מפסטיבלי אינדי, קונצרטים של מוזיקת אוונגרד וגלריות לאומנות. לצד עבודה אישית היא משתפת פעולה עם יוצרי קולנוע, וידאו, מחול ותיאטרון, וב-20 השנים האחרונות היא הופיעה והציגה בשלל מדינות ב-4 יבשות לפחות. אך כשעוברים על כל הפרויקטים ואומרים לה שהיא עושה המון דברים, היא מתרגזת ועונה, מה פתאום? אני עושה דבר אחד בלבד. קוראים לה מאיה דוניץ, והיא האורחת שלנו היום בלשם שמיים. אני יונתן אמיר.
שלום, ואני רונן אדלמן.
שלום, אני מאיה. היי.
היי, מאיה. הסתכלתי על הוויקיפדיה שלך, ושמפורט שם כל העבודות שלך מאז שנולדת כמעט.
אבל זה מפסיק בערך לפני 15
כן,
שנה.
כן, זה מפסיק מפני בערך 5 שנים. ועדיין, אם הייתי מקריא את הוויקיפדיה, ואולי מבקש ממך לתת איזה הערה או שתיים על כל הפרויקט הזה, היינו מסיימים את ההקלטה הזאת עוד שעתיים.
נכון. יש שם פירוט יתר, מה שנקרא too much information.
כן, אבל זה מאוד מרשים, כי זה, כמעט אני רוצה לשתף את, את המאזינים, ולספר, והיא עשתה ככה, והיא עשתה ככה, והייתה בלהקה הזאת, אבל... אני לא יודע איפה להתחיל, כי איפה זה כן. נגמר.
זה נורא חמוד. מי שכתב את זה רצה כנראה להראות שהוא יודע מאוד חדור מטרה ומלא באהבה, וזה מקסים. ותודה על כך לאנונימי שרשם את, את הערך הזה. אבל כן, אני חושבת שזה יכול גם להזיק. כי נגיד כשבאים אליי ומספרים לי על איזשהו אומן או מוזיקאי שעושה המון דברים, זה ישר מחשיד, לא? זה ישר אתה חושב, אוקיי, אולי אם הוא היה עושה דבר אחד ממש טוב, הוא לא היה צריך לעשות הרבה דברים, מין כזה...
זה... אז מאיה, עכשיו אנחנו יושבים פה בעצם ביחד בזכות הקורונה, כי אלמלא הקורונה היא צריכה להיות בעיצומו של פרויקט מאוד גדול שיוצג בארצות הברית, הוא בעצם נדחה בשנה, בזכות זה קיבלת, עוד זמן לעבוד עליו.
נכון.
אמרת שאת חושדת במי שעושה דברים, המון דברים, אבל כיוון שאת עושה כל כך הרבה דברים, אני לא יודע מה זה הפרויקט הזה.
כן. זאת בעצם תערוכה גדולה, תערוכת סולו שלי של מיצבי סאונד.
שתוצג איפה?
שתוצג במרכז בימס לאומנות עכשווית בנברסקה, אומאה נברסקה, שזה ממש באמצע של ארצות הברית, וזה מקום מאוד מאוד מגניב ומיוחד. יש שם תוכנית רזידנסי. אני הגעתי לשם בגלל האוצרת, רייצ'ל אדמס, והיא הייתה בארץ במין סיור כזה להכיר אומנים לפני כבר איזה 6 שנים, ונפגשנו, או 5, ונפגשנו והראיתי לה את הפסנתרים הרועדים שלי, שזה מין איזשהו רעיון שאני עובדת עליו כבר כמה שנים. כמו שאמרת קודם, אני לוקחת פסנתרים שפרשו כבר, כאלה שהגיעו מסבתא שלך, ומגיע מכוון ואומר, די, אי אפשר לכוון את זה יותר, כי הם מעל, הם בני 150 פלוס, והעץ כבר מתרחב, וכבר אי אפשר לכוון אותם בצורה מושוות, כמו שמכוונים פסנתרים. ואז צריך לזרוק אותם בעצם, או לעשות איתם משהו אחר. ואני מתה על כאלה פסנתרים.
מה את מוצאת בהם?
את הנשמה שלהם, קודם כל, אני נורא אוהבת את, את מה שקורה להם. החותם שהזמן משאיר בהם, את הזיופים הפרטיים, הספציפיים, האינדיבידואליות של כל אחד מהם. כל פסנתר כזה עבדו עליו הרי מאות של שעות. אם מי שפתח פעם פסנתר, אז הוא ראה איך יש שם בורג שמתחבר לאיזה קפיץ, שמתחבר לפטיש, שמתחבר לזה, ויש את, מאות של חיבורים ודברים קטנים ושיופים שצריך לעשות. זה באמת מכונה מאוד מרהיבה בעיניי. וגם הרעיון המתמטי שהפסנתר המושווה מבוסס עליו הוא מדהים. ודווקא העבודה שעכשיו אני עובדת על התערוכה הזאת מתעסקת בשקר של הפסנתר, כי הפסנתר כולו הוא בעצם שקר, הוא מוכר לנו פשרה. הוא מוכר לנו דימוי של משהו, או איזה מין הולוגרמה של משהו, ולא באמת את הדבר עצמו. זה מה שמדהים. הפסנתר הרי נוצר כדי לאפשר לאנשים לנגן אחד עם השני בכל מיני סיטואציות שפעם אי אפשר היה, כי הכלים לא היו מושבים. אי אפשר היה לנגן בכל סולם, בכל כלי. היה לך איזושהי קרן כזאת שהיא מנגנת בלה, והיה לך קלרינט בסי במול, והיה לך כל מיני כלים. הרי הצלילים הטבעיים, יש להם דרך מסוימת, יש להם איזו נטייה. הסדרה של הצלילים העיליים, זאת אומרת, הרי יש את הדבר המקסים הזה, שבכל צליל יש את כל הצלילים, באיזשהו סדר מסוים. ובכל צליל יש סדר אחר. ופעם, לפני שהיה את הפסנתר המושווה, לכל כלי היה את הסולם שלו, את האופי שלו, את הערכים שלו, נקרא לזה, פשוט את הטבע שלו. ואי אפשר היה כל כך לנגן, זה היה מאוד מסורבל, היית צריך בשביל להיות מסוגל לעשות אהבה מוזיקלית עם עוד כלי, אז היית צריך למצוא כלי מאותו סוג, או כלי מאותם ערכים.
אז הפסנתר בעצם עושה איזה אישור קו,
כן.
בכל התזמורת הזאת.
מה שהוא עשה, הוא אומר לך, אוקיי, זה דו וזה דו וזה דו, כשבעצם בינינו אף אחד מהם הוא לא בדיוק. מה שקרה זה שהפסנתר מאפשר לצלילים, הוא החליש את האופי האישי או הספציפי של כל צליל בפני עצמו, כדי ליצור יכולת לעבור יותר בקלות בין הפונקציות.
בעצם אני שומע שבעצם מה שאת אומרת, כאילו השקר של הפסנתר,
כן.
שמצד אחד הוא יצר איזשהו שוויון, כאילו, אבל השוויון בא עם מחיר של איכות או של צליל.
וגם עם מחיר של טשטוש של
האינדיבידואל.
של האינדיבידואליות ושל איכויות מסוימות או תכונות מסוימות בתוך צלילים או בתוך סולמות שהם פשוט נעלמו. עכשיו זה גם קצת התופעה שקורית בעולם, כן? זה אנחנו יודעים. זאת אומרת, פעם היית נוסע מפה למקום אחר וזה היה מאוד שונה. האוכל היה שונה, התרבות, הריח, עכשיו יש לך, אתה רוצה את הקפה ככה, תמצא אותו גם שם, בסטארבקס. כל הדברים האלה שקשורים לחוויה מאוד אישית וספציפית, קצת התשתשו.
וגם המסתורין.
כן, והמסתורין גם, נכון.
אז הרגע שבו הפסנתר המושווה מפסיק להיות כלי משווה, הוא הרגע שבו את מתחילה לעבוד איתו.
כן, יש בעבודה הזאת עוד כמה ממדים מעניינים שקשורים לנושאים שמעסיקים אותי בתקופה הזאת, שקשורים ליחסים ולאיזונים, ותכף נדבר גם עליהם, אבל למשל, הבסיס של העבודה זה לקחת מרעד, בת קיקר, זה בעצם מגנט או שני מגנטים, שאתה מחבר אותם לאיזשהו גוף, נגיד לשולחן, ומה שהוא עושה הוא מרעיד את הדבר, קוראים לזה בת קיקר כי שמים את זה במכוניות, אנשים שרוצים שיהיה להם מערכת סאונד ממש חזקה, אז שמים את זה מתחת לכיסא, ואז הם מגבירים והם חושבים, וואי, זה כל כך חזק שרועד לי התחת, אז הוא באמת רועד. זאת אומרת, הבאט קיקר פשוט פיזית מרעיד את הכיסא.
זה כמו הקולנועים של ה-4D.
נכון, גם שם משתמשים בהם. שם, מהחברה של הספקים לכל מיני פלניטריומים, קניתי את ה...
עבודה של אלונה רודה, שהבאט קיקר כמעט פרץ את הדלתות.
נו, זה אלונה ואני בעצם התחלנו את המחקר על באט קיקר, זה בעבודה משותפת שעשינו. אחד מהאלמנטים שרצינו להשתמש בהם, זה מין במות וספסלים רועדים. ואז מצאנו את המרעדים האלה, והיה פסנתר ישן לידי בזמן שעבדנו, אמרתי, אוי, בוא נקדח אותו לשם ונראה מה יקרה. והתחילו לקרוא דברים מעניינים. התחלתי את המשפט ולהסביר שכשאני מחברת את המרעד הזה לפסנתר, לגוף של הפסנתר, לעץ שלו, אז אנחנו מתחילים לשמוע את החלקים בצליל של אותו הפסנתר, את החלקים שהם שקופים לנו בדרך כלל. זאת אומרת, כשאנחנו שומעים פסנתר ויש לו צליל יפה, אנחנו חושבים על המיתר אולי, ועל הפטיש, ועל איך הוא מכוון. כשבעצם יש שם את כל המאות קילויים של עץ, שמשפיעים על הצליל מאוד. אז בעצם כשאני מרעידה את העץ, אני הופכת אותו למיתר, זאת אומרת, הגוף תעודה הופך להיות גם המקור של הצליל, אז בעיניי קורה שמשהו... מופלא. ויש עוד כל מיני רובדים בעבודה הזאת, למשל, נושא שממש העיף לי את המוח השנה, שקשור לפיתגורס בכלל, לעובדה שאין אמצע.
באמצע החיים גילית שאין אמצע?
אני אסביר למה אני מתכוונת כשאין אמצע. אם אני רוצה לכתוב לשלושתנו כאן יצירה לשלושה קולות, ואני רוצה לתת לאחד מכם לשיר את הדו הנמוך, ולשני לשיר את הדו הגבוה, ושאני אשיר בדיוק את הצליל שבאמצע בין שני הצלילים שלכם, אין אותו. אני לא יכולה, אין לי איך לכתוב את זה, וגם אין לי ממש איך לשיר את זה באופן מדויק. כי תפיסה של אמצע של שתי נקודות, היא יכולה לקרות רק מנקודת מבט ספציפית בזמן ובמרחב.
ואיך המהלך הזה נכנס לעבודה?
אז דני מאיר היקר, שהוא מתכנת גאון במקס, למרות שהוא תמיד טוען, כשאני באה אליו עם, עם איזושהי בעיה שאני רוצה לתכנת, הוא אומר, אני לא יודע לעשות את זה, תלכי למישהו שיודע. אבל, אבל הוא בנה איזושהי מכונה, שלוקחת את החמישה, במקרה הזה התחלתי מחמישה פסנתרים, משפחה קטנה גרעינית, ש... אוקיי, אני קודם צריכה לתאר את הסצנה. תדמיינו משפחה באיזושהי מסיבה, יש שם נגיד אימא ואבא ושני ילדים, ואולי איזה בן זוג של אחד מהילדים או משהו כזה, חמישה. ואני אחד מהחמישה האלה, ואני צריכה להיות באיזושהי סיטואציה עם כולם. ואני גם אימא של, וגם אחות של, וגם המאהבת של, וגם החברה של, וכל אחד מההתנהגויות, מהמיות האלה, דורשת ממני התנהגות קצת שונה. בעצם כולנו מכירים את זה, אנחנו לא מדברים ולא מתנהגים אותו דבר עם כל אחד, זאת אומרת, אנחנו מאוד שונים. בעבודה הזאת אני מנסה לראות איך אנחנו מוצאים את האמצע בין כל ההתנהגויות האלה, איך אנחנו מוצאים מקום שהוא מאוזן, שמאפשר לנו לתקשר עם כל, עם כל החברים האחרים. ואז בנינו מין מכונה שעושה את זה עם תדרים, בעצם, שכל הזמן הפסנתרים האלה נמצאים בתנועה, ומנסים לשמור על מרחק שווה ביניהם, אוקיי? מנסים לשמור על האיזון מבחינת
ה... בתנועה פיזית הם נמצאים?
הם גם בתנועה פיזית, כי הם רועדים. המרעד פשוט מרעיד את כל הטון ה...
ובעצם מגיבים אחד לשני?
כן.
וזה תלוי גם בנוכחות של עוד גופים בחלל? למשל, אם הקהל מגיע, אז הוא משפיע על האופי של על הדחיסות האוויר?
הנוכחות של אנשים והחלל וההווה שבו היצירה מבוצעת משפיע, אבל לא על העיקרון שדיברתי עליו עכשיו, הוא משפיע על משהו שקורה אחר כך. כל הדבר שתיארתי על הניסיון למצוא את נקודת האמצע, זה קשור לחומר שאני שולחת לתוך הפסנתרים. ברגע שזה מגיע לפסנתר, מתחילים לקרות דברים מופרעים לגמרי שלא דמיינתי בכלל. וזה מה שאני הכי אוהבת במוזיקה ובאמנות.
את מתייחסת לחומר הזה של הפסנתרים, שזה בעצם זה עץ ומיתרים, ואת מאוד מענישה אותו, את הופכת את זה ונותן להם חיים.
כן.
ונראה לי זה נורא מתחבר שבכלל גם את בכלל מתייחסת לחומרים, לאובייקטים, את מסתכלת עליהם דרך הצליל, דרך, כאילו, את מוזיקאית, מלחינה פסנתרית, ואז פתאום את מתעסקת עם אובייקטים, עם חומרים. עשית איזשהו מעבר כזה בשנים האחרונות, שאת בונה מיצבים.
נכון.
אולי יכולה לספר קצת את המעבר הזאת, כאילו, מהבמה אולי, לנגן על כלים, ופתאום את מציגה כלים, את מציגה אובייקטים, עושה פיסול.
כן, למרות שאני עדיין קוראת לכל הדבר הזה מוזיקה, זה יותר נוח לי, כי זה הדבר שהתעסקתי איתו הכי הרבה, אבל אני חושבת שמגיל מאוד מאוד צעיר, כן היו לי גם פנטזיות של להציב אובייקטים, בתור משהו שאין דרך להביע את עצמי, זאת אומרת, זה הכל מגיע מתוך הצליל, מתוך המוזיקה. בתור מלחינה, מה שקרה, זה שהתחלתי לכתוב לתיאטרון, ולכל מיני סיטואציות בימתיות, ולשלב בתוך השפה המוזיקלית שלי, עוד צלילים, שהם לא נחשבים, זאת אומרת, למשל, לקחת איזשהו אובייקט ולהציב אותו על הבמה בתור צליל, בתור נגינה של צליל. זאת אומרת, בעיניי, העובדה שהדבר הזה יושב עכשיו במרכז הבמה, הוא מוציא החוצה משפריץ תדר מוזיקלי. השתמשתי באובייקטים האלה, או בתנועה על הבמה, או בג'סטות תיאטרליות, בכל מיני דברים לכאורה מתחומים אחרים, בתור הרחבה של השפה, של הצלילים שאני יכולה להשתמש בהם בהלחנה. וזה לא חדשני בכלל, זאת אומרת, אנשים עשו את זה כבר, אפילו לא רק במאה האחרונה, זה משהו מאוד...
אבל בעבודות שאתה מתארת עכשיו, בעבודות שהוצגו בחמש שנים האחרונות, אולי שש, יש באמת מהלך פיסולי מובהק, בין אם זו העבודה עם 10,000 אוזניות ו-20 קילומטר של קבלים בקלישר, כן. שיצרה ענן שלם, זו עבודה שכמבקר אומנות, או כל אדם עם עיניים בראשו, נכנס וקודם כל חווה אותה כפיסול או מיצב.
וחווה אותה של... ויזואלית, לא רק.
כן. בוודאי, העבודה של הממוטות עם הפסנתרים והרמקולים על הגג של בניין ברחוב שטראוס בירושלים. כשנכנסתי אליה, קודם כל היה שם מיצב פיסולי. אחר כך התחלתי להתעמק בסאונד. זאת אומרת, באמת עשית פה מעבר מעבודה של 15-20 שנה כמוזיקאית פרופר, גם ממוזיקאית אבנגרד, לאומנית פלסטית שמציגה במוזיאונים ובגלריות.
שלא לדבר על הפומפידו.
נכון, האוזניות עכשיו גרות שם. אז לפחות מאיפה שאני עומדת, זה לא היה מעבר. זה היה פשוט הליכה באותה דרך, בגלל זה כשאמרתם לי את עושה הרבה דברים, אמרתי לא, אני עושה רק דבר אחד, כי לי זה מרגיש מאוד הגיוני. גם לפני 20 שנה כשעסקתי במוזיקה, בלי להגיד שזה גם אומנות פלסטית או מה שזה לא יהיה, אז הייתי מאוד מאוד חושבת על הטקס שבו אני מנגנת עכשיו, על הסיטואציה הזאת מבחינת מה, איפה החלל. אני זוכרת שמיכל אופנהיים ואני שהקמנו את מקהלת גיבול, והיו לנו גם הופעות בתור דואט לפני זה, זה היה משהו מאוד רוחני בכלל, החיפוש הקולי הזה. הוא היה קשור לשבירה של גבולות שנדמה לנו שיש אותם. אז בתקופה הזאת, למשל, היינו לפני הופעה עושות ספונג'ה, או מסדרות קצת מחדש את האולם שבו אנחנו מופיעות. זאת אומרת, זה היה איזושהי הכנה של החלל לטקס, בהבנה שגם זה חלק מהמוזיקה. או בגבעול, כשהיינו עובדים המון על דברים לגמרי בימתיים, על תנועה ועל מסרים שהם מגיעים מהגוף, ולא לאו דווקא מהקול. ומבחינתי זה היה... חלק מהותי מהצלילים, זה מה שהופך את המוזיקה למה שהיא. אז אני חושבת שלבנות מין ענן עם 10,000 אוזניות, הרגישה לי די טבעית, זה לא איזה קפיצה לעולם אחר. זה עדיין מאוד מוזיקה. וגם העבודה הזאת של האוזניות, נכון שבסופו של דבר יצרתי צורה, אבל הרעיון התחיל מסאונד. בראש שלי היה רעיון של צליל שזז. בעצם זה לא ממש נכון מה שאני אומרת פה. כי כן היה לי בראש דימוי של שקית ניילון מלאה בסחלה של אוזניות שהסתבכו בתוך עצמם, ואת התחושה של לנסוע בסאבווי ולשמוע כזה את הקצב של כל האנשים מסביב באוזניות שלהם, ואיך שמוזיקה הפכה להיות דרך להתנתק מהסביבה שלך ולא להתחבר אליה. זאת אומרת, כן, היו שם עוד כל מיני רעיונות שנכנסו, אז אולי בעצם זה לא רק צליל טהור.
העבודות שלך, את כל הזמן מספרת את הסיפור שלהם. כאילו, יש להם כמעט נרטיב, שזה משהו שלא הייתי מצפה ממישהי שמתעסקת בצליל, במוזיקה. את ממש נותנת לעבודות שלך מילים.
כן, זה שני ממדים שונים, אני חושבת. כשהצליל קורה, אז הוא נפרד מכל זה. זאת אומרת, אם אני אמשיך לחשוב על כל הבבלת הזה שאנחנו עושים פה, בזמן שאני מנגנת, אז זה לא טוב למוזיקה. זה ממש, זאת הבעיה לדעתי בהרבה יצירות מודרניות שמנסות נורא כאילו לעבוד לפי התיאוריה שלהם, או אנשים שעושים ריסרט שנתיים על איזה עבודה, ואז מוצאים אותה ורוצים להוכיח שזה קשור. לא, אתה חייב לשים את זה בצד ולהיות מוכן גם להשתין על זה בקשת אחר כך, כשאתה ממש עושה את הפעילות המוזיקלית, את הנגינה עצמה. אבל כן, אגב, הדבר שאתה מתאר של מוזיקאים לא ורבליים וכל הדבר הזה, זה רק כמה מאות אחרונות, זאת אומרת, עד לא מזמן. דיברנו על פיתגורס או על דה וינצ'י או על התקופה הזאת, הדברים היו מאוד קשורים אחד בשני עם מוזיקה. לורד קלווין, נגיד, הוא שהמציא את המזגן. הוא היה קרנן. זאת אומרת, הוא היה מדען וקרנן, יש מוזיאון שמראה את כל המצאות שלו באוניברסיטה בגלזגו ששווה ללכת.
מסעות שלהם של מתמטיקאים ומוזיקאים.
נכון.
יש לך גם את כל אבל העשייה הזאת שהיא מאוד, הייתי אומר אפילו, פופ, כאילו שאת ממש מוציאה די, היא בבילויים, ומידנייט פיצוס, אז יש לך גם אולי את הצורך הזה ממש לכתוב שירים, כאילו ליאור.
להקה שעומדת על במה באופן קונבנציונלי, ומופיעה מול קהל באופן קונבנציונלי, לא אנשים שמסתובבים בין חוטים.
נכון, אני אוהבת את זה גם. אני מאוד אוהבת את הרעיון. אבל כמו ש... אתם רואים, זה להקות מהעבר שלי. אני בשלב שהבנתי שאין ברירה בשביל שמשהו באמת יקרה בצורה עמוקה ויצליח ויהדהד יותר רחוק. אני צריכה להגיד לא ולעצור את עצמי להתפזר יותר מדי. ובאמת הפסקתי עם הפלירטוטים האלה עם 17 להקות בו זמנית. הרי היו תקופות שבאמת ניגנתי עם מי שאתם לא רוצים, דורון מזר, דיוויד ברוזה, כל מיני אנשים ש... פורטי סחרוף, היו כל מיני סיטואציות שיצא לי לנגן עם אלה ועם פה וזה, ויסמין לוי, לא יודעת, כל מיני אנשים שיצא לי לנגן איתם, ונורא נורא נהניתי, אבל הבנתי שאם אני לא אפסיק את כל הסטוצים האלה, ובאמת אתרכז באיזשהו קשר ארוך טווח, אמנותי, עם עצמי, אז
פעם היו קוראים לזה כאילו מוזיקה קלה, היה כזה ברדיו, הגל הקל, אז כאילו ככה את קצת מתייחסת לזה, שזה כאילו הקל, ואז יש את הרציני?
לא, אפילו אז, גם כשהייתי בלהקות, זה היה נראה לי דבר אחד עדיין. זה היה נראה לי המשך של אותו עיסוק. זאת אומרת, הייתי באה, ומהעמדה שלי, מה שהיא לא תהיה, מנסה לשבור קירות ותקרות זכוכית.
אנחנו מדברים עכשיו על קריירה בינלאומית, על תערוכה צפויה בארצות הברית, תערוכה גדולה שהוצגה בפומפידו בפריז, אבל זה בעצם השלב השני של קריירה בינלאומית, משום שהתחלת כילדת פלא ולמדת בתלמה אלין, והשתתפת בהופעות גם כמוזיקאית, גם כפרפורמרית כבר בתיכון, ואז נסעת לניו יורק, ולמדת שם, והתחלת קריירה, ועבדת עם כל מיני שמות מאוד גדולים, וחזרת.
נכון.
מה קרה?
וואו, אני פיתחתי אנטי מטורף לניו יורק תוך שנה. אני למדתי בניו סקול כמו הרבה ילדים אחרים בשביל הוויזה, כי אחרת אתה לא יכול להישאר שם. היה לי את המזל שיכולתי לרשום את עצמי למוסד ולממן את זה, שזה כבר נקודת התחלה לא רעה, ובמקביל אליי היו איתי בכיתה חברים מאוד מאוד טובים, מוזיקאים מדהימים ברמתם, זאת אומרת, המוזיקאים הכי טובים בעולם. שלא היה להם בקלות כסף לגור בניו יורק, והיו צריכים לעבוד בחדר דואר מאחורה של איזה מוזיאון מסריח, ו-12 שעות ביום, ורק אחר כך ללכת ולהתאמן, וזה נורא הציב אותי לראות מוזיקאים ואומנים כל כך כל כך מוכשרים, שבעצם רבים על אותה משבצת. והרגישתי שניו יורק סוואה. הרגישתי שמי שמגיע לשם זה לגמרי מאינטרס אישי שלו להצליח בקריירה. זה לא קשור לאהבה של מוזיקה, של הסביבה, של קהילה, זה לא קשור לאקט של נתינה שהרגשתי שממנו אני פועלת את המוזיקה שלי. והרגשתי שאין לי הרבה איך לעזור בסיטואציה הזאת, במקום הזה, זה פשוט היה, זה היה עצוב נורא. עכשיו, לא הייתי בתוך הלופ העצוב הזה, כי מהר מאוד נפתחו בפני דלתות, אנשים שמעו אותי מנגנת, הזמינו אותי להמשיך לנגן, ראיתי איך אני יכולה עכשיו בקלות ללכת ולנגן, ולהסתובב לי בעולם ולהיות מרוצה ולהרגיש טוב עם עצמי. אבל רציתי לעשות את המוזיקה במקום שהיא תזיז משהו, והרגשתי שניו יורק זה הסוואה מדי, ורציתי לחזור לפה. כן, ניו יורק זה מאוד הציב אותי.
אז מה מצאת שחזרת לארץ?
בדיוק מה שחיפשתי, האמת היא. הרגשתי כל כך טוב לחזור למין מקום פרובינציאלי, שכולנו מדשדשים באיזושהי תחושה שאין לאן להתקדם, ושאפשר לייצר שמחה, ולייצר הקלה, ולפתוח חלונות ודלתות בתודעה, במקום כזה הרבה יותר ממה שאפשר היה ב...
אבל פה את כאילו חלק מאיזשהו קהילה מוזיקאית, אומנותית.
לא, זה גם היה בניו יורק. זה יש בכל מקום ש... זה משהו שאני מאוד כיף לי להרגיש, שלא משנה איפה אני אנחת, אני יודעת שיש שם את הקהילה שלי. זאת זאת אומרת, בטוח יש לפחות עוד איזה ווירדו או שניים שרוצים לעשות קולות מוזרים עם כוסות פלסטיק.
אז קולות מוזרים עם כוסות פלסטיק זה אפקט או מוזיקה שיושבת על מסורת, שקל לשייך אותה לציר כזה שמתחיל בדאדה נניח, וממשיך אצל ג'ון קייג', אבל אלה מין...
רגע, רגע, אתה משייך את זה ככה, כי אתה גבר לבן פריבילגי מירושלים, שקרא ספרים, שכתבו אותם גברים לבנים פריבילגיים אחרים, שאמרו לך שהדדה זה הבן אדם הראשון שעשה את הדבר הזה. אנחנו לא יודעים את זה. אנחנו לא יודעים איזו אישה יושבה 200 שנה לפני זה, משועממת כי היא מניקה עכשיו 4 תינוקות בבית, וכבר עשתה מוזיקה עם כוסות פלסטיק. אנחנו רק יודעים מה רשמו.
כן, אני התכוונתי לסיים את השאלה שלי, ולומר שקל לשייך את זה, כמו שאמרתי, לציר הזה, אבל אפשר במקביל לשייך את זה לתפיסה שמניסטית והוליסטית, ולמוזיקה שקשורה לחוויה גופנית, שזה דבר מאוד שונה מתפיסה דדאיסטית.
בדיוק, בדיוק.
ולדבר איתך על זה.
זה הרבה יותר גם קדום, זה נכון, כי כל החבר'ה שנתנו להם את הקרדיט שהם המציאו דברים, הם קיבלו השראה ורעיונות מאנשים שהיו לפני זה, שכן, שהגיעו מכל מיני תרבויות קדומות
פעם,
יותר.
גם בשיחה בינינו וגם בעבר, את מזכירה את המוזיקה כטקס, אפילו טקס פגני.
נכון.
מדברת
אני עליו. רק יכול לציין, גם הדדאיסטים, חלקם היו יהודים שהגיעו מהשטטל ורומניה,
התייחסו לזה.
ולא כן. בדיוק באו מהפריבילגיות הלבנות.
נכון. נכון. וגם האמת היא שהרבה מהאנשים האלה הם היו המנודים של החברה שלהם. זאת אומרת, עכשיו נותנים להם כבוד, אבל זה לא שבאותו זמן הזמינו אותם למלכה. אבל כן, זה בטח שזה טקס. אני לא יכולה לתאר את זה במילים. הנה, הגענו למקום שבו המילים נגמרות. זאת אומרת, ההרגשה שיש לנו הנה, בחדר הזה שאנחנו יושבים, בדיוק סיפרתי לכם לפני ההקלטה, בחדר הזה שאנחנו יושבים בו, ראיתי כאן הופעה לפני, בחורף שעבר, של ג'וזף שפרינצק. אין פה אוויר, זאת אומרת, זה חדר פיצי, סוגרים את המזגן כדי שאפשר יהיה לשמוע טוב. וישבו כאן איזה 15-20 איש, סבלו בחום, הזנו, כולנו היינו ככה נוטפי מים, וגמנו בשקיקה את הטקס ששר הטקס הכיל אותנו בו, זה היה ג'וזף במקרה הזה. וזה באמת לשם שמיים, כמו שאמרתם, הפעילות הזאת, היא, העשייה שלה, היא כבר הפרס שאתה מקבל. זאת אומרת, כן?
לא, אני חושב שזה יכול להוביל אותנו נורא יפה לפרויקט עם...
עם הוי. צגה, מרים, גברו?
גברו, גברו.
כן, אני בחיים לא צריך להגיד את זה נכון.
אמרוי, צגה, מרים, גברו.
היא בעצם נזירה אתיופית, שבת היום, בת 90...
ושבע. כן.
גרה פה בירושלים, בכנסייה האתיופית, אבל בעצם נולדה באתיופיה, התחנכה באירופה המוזיקלית, חזרה לאתיופיה, ובעצם כתבה המון המון מוזיקה אתיופית, קלאסית, אני לא יודע אפילו איך להגדיר את זה, ומוזיקה מדהימה.
נכון.
והיא נעלמה ואת מצאת אותה, או אולי תספרי את הסיפור ש...
מצאתי אותה, זה גם תמיד מצחיק. אני לא מתיימרת למצוא אותה. מה שקרה זה שיש סדרת אלבומים, אתם מכירים אתיופיקס? אתיופיקס יש כבר 20 ומשהו, אולי יותר, תקליטים. ופרנסיס פלצטו, חוקר מוזיקה אתיופית, הוא פשוט גירד מוזיקות ששכבו בתחתית המגירה בכל מיני מקומות, מצא קסטות, עשה מסע מטורף של מחקר, הגיע גם לאמהוי והוציא תקליט של המוזיקה שלה, זה מספר 21 בסדרה הנהדרת שלו, והאקס שלי אילן וולקוב הביא את הדיסק הביתה, הוא אוסף הרבה מוזיקה, ושמענו את זה, נפלנו, זה היה פשוט מדהים, והתחלנו לקרוא את הליינר נוטס של הדיסק, ופרנסיס הוא מאוד משקיע ברקע שהוא נותן לך על כל הרכב, הוא רושם את ההיסטוריה, והמון המון דברים, מאוד מאוד יפה העבודה שהוא עושה שם, ויש הסיפור חיים מדהים, משהו מרתק לגמרי, היא נולדה באתיופיה ועברה לאירופה, היא גם למדה במצרים מתישהו, היא הייתה סוג של ילדת פלא מוזיקלית כזאת, האישה הראשונה ששלחו אותה ללמוד בחול, והמשפט האחרון שכתבו שם, הוא שהיא עברה לגור, בשנות ה-80 היא עברה לגור בירושלים, במנזר, כשאימא שלה נפטרה. ואז חשבנו, בואו נלך למצוא אותה, אולי עדיין בירושלים במנזר. והרמנו כמה טלפונים, הגענו לחבר של חבר, לנדב, סקסופוניסט ישראלי, שהוא הוא נהיה אתיופי באיזשהו מקום, הוא ממש מנגן את המוזיקה הזאת, והסתבר שהוא בקשר איתה, והוא אמר, כן בטח, פשוט תלכו, היא שם כל בוקר בין 9 ל-1, ליד הפסנתר באולם שם של הכנסייה, ומנגנת ועובדת על המוזיקה שלה. ופשוט הלכנו ודפקנו בנימוס בדלת, ושאלנו אם אפשר להיכנס, ובהתחלה היא הייתה חשדנית, וטענה שהיא לא יודעת לדבר אף שפה, ולכן אי אפשר לדבר. ולאט לאט ככה השיחה התרוממה, באיזשהו שלב שאלנו אותה אם אפשר לקרוא מה שהיא עובדת עליו במחברת ליד הפסנתר, ואילן התיישב וניגן כמה צלילים. עכשיו, והיא רושמת את זה כמו שאתה רושם לעצמך תזכורות. זאת אומרת, יש שם רק איזה מין מנגינה, בלי קווי טיבה, בלי ליווי. אבל בגלל ששנינו מכירים גם מוזיקה קלאסית וגם מוזיקה אפריקאית, אז ידענו מה לעשות עם זה. והיא נפלה מהרגע הזה, היא אמרה, וואו, איך אתם מבינים אותי? ממש היה, ואז פתאום נפרץ הסכר והתחילה לדבר על התחושות שלה בתור מוזיקאית, בתוך הסיטואציה הזאת של מנזר, ואיך שאנשים שם לא מבינים את מה שהיא עושה, ושאומרים לה, לכי תנגני גוספל, מה זה השטויות האלה, בלי שהם מבינים שזה גוספל, זה דברי אלוהים. וניתה פתאום שיחה מאוד מאוד עמוקה ולבבית וחברית, ובסוף השעה הזאת רשמתי לה את הטלפון שלי על המחברת, אמרתי לה שתתקשר לנו מתי שהיא רוצה, ויצאנו, אמרנו, חייבים לעשות קונצרט ונארגן, שכל מיני פסנתרנים ינגנו את זה, אבל החיים, ולא עשינו. ושנתיים אחרי זה אני מקבלת טלפון פתאום. מאיה, I need your help, please come. ככה, הייתי בטוחה שעובדים עליי. ואז הסתבר שזאת באמת היא, והזמינה אותי, באתי אליה, ואז היא פשוט הלכה והביאה 3 שקיות פלסטיק ישנות וקרות כאלה של ארץ אתיופיה משנות ה-50, שבתוכן היו את כל כתבי היד שלה. והיא אמרה לי, קחי את כל זה. אני רוצה להוציא ספר עם המוזיקה שלי. אנשים דופקים לי בדלת ומבקשים ממני תווים כבר שנים, ואין לי. אף פעם לא עשיתי את זה כמו שצריך. אני לא יודעת מאיפה להתחיל אפילו. בבקשה, תעזרי לי. לא יכולתי לסרב, לא תכננתי להתחיל איזושהי עבודה מוסיקולוגית של שנתיים. אז אמא הוי נתנה לי בעצם את כתבי היד שלה, וביקשה שאני אעזור לה לעשות ספר. התחלתי לעשות את זה לבד, הבנתי שזו עבודה כל כך גדולה, שהיא תיקח את כל הזמן שלי כמה שנים, ויש לי עוד דברים לעשות. והתחלתי לחפש שותפים, פניתי לכל מיני אנשים, ובסוף מי שהרימו את הכפפה היו נומי פורטיס ואיתי מאוטנר עם עונת התרבות ופסטיבל מקודשת, והם פשוט הרימו את זה לגבהים, הם עשו משהו מופלא, הם באמת עם כל הלב הם באו לשם והם השקיעו לעשות מופע גדול שהיה ב-YMCA, שהצלחנו להביא את המקהלה של המנזר. אתם יודעים כמה שזה נדיר הדבר הזה שישמעו את המקהלה של המנזר שער, אפילו את ההקלטה הזאת יש לי, אם זה מעניין פה מישהו. הנה, בוא נשמע קצת.
Yeah.
לא, יש להם סאונד מדהים, באמת. אז היה אותם, והיה כל מיני פסנתרנים שנגנו, וגם אני עשיתי עיבוד לתזמורת של אחת מהיצירות שלה, שזה משהו שהיא לחשה לי אז בפגישה הראשונה, כשבאנו לפגוש אותה, אז היא אמרה, תמיד חלמתי שיבצעו את היצירה הזאת עם תזמורת. אז ככה הגשמנו לה גם את החלום הזה.
מזמרות?
והוצאנו את הספר. וזמרות, כן, היה את היוות מקונן, שהיא כוכבת של מוזיקה אתיופית, וסטרדה. ואני שרתי קצת.
אז יצא הספר.
יצא הספר.
שהוא די מדהים בשלוש שפות.
נכון.
אבל לא יצא דיס של... אני הייתי בקונצרט, היה כל כך נהניתי, ואמרתי, עכשיו אני רוצה גם לשמוע בבית.
אתה מה זה צודק, ואני כבר מקבלת פניות כבר כמה שנים להקליט את זה, ואני חושבת שאני סוף סוף מוכנה. כאילו, עד עכשיו לא...
הקונצרט לא הוקלט?
הקונצרט הוקלט, אבל הוא לא יצא באופן רשמי בשום מקום. אולי אתה צודק, אולי צריך לחשוב על פשוט להוציא את הקונצרט הזה. רעיון לא רע, אני אחשוב על זה. אחזור להקלטות. אנחנו שומעים את הלהיט, את הומלס וונדרר של אמהוי צגה מרים גיברו. זאת היא מנגנת.
זה הוקלט זה ההקלטות המקוריות?
זה הקלטות ישנות זה, אני חושבת, הוקלט בשנות ה-70 בקולן.
בעצם שמת את הפרסונה שלך כמוזיקאית בצד לתקופה כדי לעבוד כמעבדת, מתמללת, או איזה סוג כן. של עבודה מולה.
זה התחיל רק אני מנסה לפענח איזה עמוד שייך לאיזה יצירה, דברים לא ממוספרים, לא כתובים, היה צריך להבין מהבמולים והדיאזים, מהצלילים הקטנים שרשומים שם. Mm-hmm. קודם היה לעשות סדר במאות דפים, ולסווג אותם ליצירות ותאריכים ודברים. ממש עבודה ארכיאולוגית כזאת, מוסיקולוגית. לא עשיתי כזה דבר בחיים, זה היה מרתק.
יש הקלטות של הכל?
של, לא, יש דברים שאין הקלטות שלהם. הלכנו בסוף בספר, הדפסנו דברים שיש הקלטות שלהם. באיזשהו שלב בתהליך, הגעתי אליה, אמרתי לה, נכון שכתבת גם שירים, אני יודעת, שקראתי איפשהו, יש לך אותם? אז היא אומרת לי, היא במיטה, תבדקי שם, יש עוד איזה שקית, ואני באה ויש מלא סלילים מגנטיים כאלה. אז לקחתי אותם לגידו מר חיים, הבן של יוסי, והוא עשה לזה דיגיטציה. יוסי מר חיים, אתם מכירים,
כן,
נכון?
כן.
אוקיי, אז הוא מלחין, אחד מהאבות...
שבעצם האבות המוזיקה האלקטרונית בארץ.
כן, כן, ובכלל, ושפרפורמנס, ולא, הוא באמת גורו. אז הבן שלו, הוא, שלמד ממנו הרבה, גם הוא יודע לעשות דברים עם סרטים מגנטיים, עם סלילים מגנטיים, והוא עשה דיגיטציה. אשמיע לכם שיר אחד שאמו, היא כתבה בכל הסוף, היא מדברת איזה 8 שפות, איטלקית, גרמנית, צרפתית, אמהרית, עברית, אנגלית וערבית. בטח שכחתי משהו. אז בואו נשמע את השיר הצרפתי. שאני מאוד רוצה להוסיף לרפרטואר שלי ברסיטלים.
אני חושב שהיה חשוב לך לספר לנו עוד פעם על הפסנתר ככלי.
נכון. היו לי יחסי אהבה סיני איתו הרבה מאוד שנים. זאת אומרת, בתחילת, אני הרי התחלתי כפסנתרנית כמו כולם, כזה לומדת בגיל 5 עם מורה רוסיה, ג'נינה, לובנברג, זיכרונה לברכה. ואחר כך הלכתי לג'אז, ואז נתקלתי בג'ימי הנדריקס, ונורא תסכל אותי שאין לי את האפשרות לעשות כאילו לעקם את הצליל, כאילו לעשות את בין הדו לדו דיאז, יש עוד יקום שלם, ואין אותו. פתאום הרגשתי כל כך מוגבלת. ואז גיליתי שאם פותחים את המכסה של הפסנתר, ומביאים כזה מפתח שמכוונים איתו, אז אפשר לגמרי לעקם את הצלילים. ולאט לאט למדתי להרוס את הפסנתרים, כדי להגיע לצלילים שחסרים לי בו. אחר כך הבנתי שאני צריכה גם לדעת לתקן אותו. ובתוך כל התהליך הזה, אני ממש סניתי פסנתר. המשכתי לנגן עליו בלהקות, אבל היה לי איזה קושי איתו, בגלל שהוא הרגיש לי כל כך שקרן, או כל כך מוגבל, או כל כך קונפורמיסטי, כי הוא כל כך מכונה אירופאית.
זה כלי של סטרייטים.
כן, בדיוק.
זה גם, באיזשהו מקום זה גם כלי של בורגנות, כי
נכון.
פסנתר, אתה צריך מקום לסיטה, פסנתר, אתה צריך, הוא כלי יקר מכתחילה. כן. כאילו, מי יכול להרשות לעצמו פסנתר?
נכון, באמת, כן, אני, באמת גם יש לי עוד תפקיד צדדי של לשדך אנשים שרוצים פסנתר עם פסנתר שרוצה אנשים. אז כן, זה בדיוק זה, נכון? ואחרי הרבה שנים הבנתי ש... אוקיי, עם כל התיאוריות האלה שקצת נגענו בהן פה, בסופו של דבר... זה חבר, חבר ישן ואהוב שלי, מגיל 5. וזהו, ואז חוויתי איזו התאהבות מחדש. האמת היא שגם אמא הוי מאוד עזרה לי בזה. הייתי מאוד מתוסבכת איתו, וכשהגעתי אליה, והיא הייתה כל כך מרוצה מאיך שניגנתי לה את המוזיקה שלה, והיא נורא חיזקה אותי. היא ממש, וואו, לא חשבתי על זה אף פעם. היא באמת, אמא הוי החזירה לי את הביטחון ואת האהבה שלי בתור פסנתרנית, לכלי. כי... כששמעתי אותה מנגנת, הרגשתי שיש לה מין אוזניים קטנות על כל אצבע. כאילו יש לה אוזן קטנה בסוף של כל אצבע, איפה שהיא לוחצת בפסנתר, יש שם אוזן, וכשהיא לוחצת אז היא גם שומעת אותו, והיא יכולה למסג' את הצליל, וקורה שם משהו שהוא מעבר למכניקה המוגבלת.
דווקא כלי מוגבל לפעמים מאפשר לאדם עם רגישות מאוד גדולה, לתת ביטוי. למיומנויות והרגשות שלו, למתוח מיתר של גיטרה, זה נכון שאף אחד הוא לא ג'ימי הנדריקס, אבל כל אחד יכול למתוח את המיתר ככה.
כן, בדיוק. התחלתי לאהוב את המקומות שאני מוגבלת בהם, ולאהוב את המשחק של איך אני פותרת את החידה הזאת. זאת אומרת, איך אני מעבירה את הרגש של העיקום הזה, של האינסוף בין דו לדו דיאז, כשאין אותו בסיטואציה, איך אני מעבירה את האינסוף הזה? וזהו, אז התאהבתי בו מחדש, אבל אני לא ממשיכה להרוס אותם, ועכשיו העבודה באתי עם 17 פסנתרים רועדים, נוהמים ורוטטים. ובמקביל, אני אמשיך נגן ברמס גם.
תיארת פעם את העבודה שלך כחיפוש מתמיד אחר גוונים ומרקמים חדשים חבויים בקול האנושי, אחר שפה חדשנית ותקשורת מוזיקלית מסוג אחר. מה זה האחר?
בדיוק הייתי עכשיו בשירותים שלכם, וראיתי פוסטר שכתוב שם על איזשהו פרויקט שהוא לא דומה לשום דבר אחר. אז קודם כל זה שקר, הדבר הספציפי שהיה כתוב שם מאוד דומה לכמה דברים אחרים מאוד ספציפיים, וחוץ מזה, כל דבר שנעשה הוא מבוסס על איזשהו ארגון מחדש של אלמנטים שאנחנו כבר מכירים, או זאת אומרת, אוקיי, יש גם סיטואציות שמגיעה אליך איזה... קרן אלוהית כזאת, ואתה ממציא משהו לגמרי שלכאורה לא היה פה קודם, אבל גם הוא מגיע מאיזה מקום, זאת אומרת, אין לי את היומרה לחשוב שאני ממציאה פה את הגלגל, אוקיי? אני עובדת בתוך קונטקסט.
אבל אולי את צריכה את, כאילו, צריך את העטיפה האומנותית של להופיע במרכז אומנות, בגלריה וזה, ולעשות אולי מה שאותו מוזיקאי אחר עושה פשוט באורגן בפאב. וכאילו, האומנותי נותן את התירוץ בעצם לעשות את הנמוך.
כן, אתה נוגע פה במשהו, אתה לא בדיוק ניסחת את זה ככה, אבל יש איזושהי בעיה גדולה מאוד בעולם האומנות, כאילו, בפומפידו וחבריו, שמחזיקים את לכאורה, את הידע, כמו שדיברנו קודם על הספרים של ההיסטוריה של אומנות, זאת אומרת, וזה קורה, עכשיו הם כבר כמעט נואשים להחזיק את הכוח אצלם, כי זה כבר לא אצלם, הכוח לא שם. ההתעלות שאני חוויתי לפעמים, בלהקשיב לאיזשהו מוזיקאי ברחוב, או לראות איזה כמה ילדים עושים איזה משהו.
או איזה יוטיוב.
יוטיוב.
כאילו שמישהו הילה משהו ליוטיוב.
כן.
אני שואל מהכיוון ההפוך, שאולי הסטמפה של המוסד או של האומנות נותן איזשהו חופש גם לעשות את הנמוך. אני אתן לך דוגמה, אני זוכר, היית במרכז האומנות דיגיטלית וחולון, היה את התערוכה של אירווין, של ה-NSK הסלובנים.
כן.
ואחרי זה היה איזה ערב ששירה בציבור שאת ארגנת. ואז אני זוכר, היו פה את כל כאילו, צנת האומנות, אנשים שהרבה מהם גם מסתכלים על לאומיות ועל...
כן.
על בכלל, על המיינסטרים קצת בזלזול, ואז יושבים כולם ושרים שירה בציבור, שירי ארץ ישראל, בהתלהבות.
נכון.
כי בעצם את אפשר את השחרור הזה של פתאום אנחנו יכולים להיות
לשיר שירי ארץ ישראל, כי זה בתוך איזה מסגרת, אולי עם אירוניה, ועם...
כן, זה היה, אבל אני חושבת שאירווין, ה-NSK האלה, הם קבוצה מאוד מאוד חכמה, והם בדיוק זה מה שהם מחפשים, הרי יש אי נוחות, כל האנשים שישבו שם, הרגישו עם עצמם איזשהו קונפליקט, שמצד אחד הם מבינים, שעכשיו הם מרגישים בסדר לשיר את זה, והם מבינים את כמה זה מגוחך, שהם היו צריכים את החותמת של מוסד, אומנות, סופר חתרני, בשביל להרגיש שנייה בסדר עם הצד שלהם שרוצה לשיר את שירי ירושלים של זהב, או מה שזה לא יהיה. לא, זה היה הרבה יותר גרוע.
הם היפסטרים ואנשי אקדמיה, שבכל זאת גדלו בישראל, לפעמים בקיבוצים בתנועות נוער או בטקסים בבית ספר, וזה בכל זאת, קור מחצבתם, וזה עדיין סוג של נוסטלגיה.
זה דוגמה אחת, אבל בעצם זה מאפשר לנו לעשות איזה...
אתה יודע מה, נכון, אולי זה לא הכל רע. אני הרי תמיד מתייחס לזה נורא, הבן זוג שלי, דוד למואן, הוא עובד עם אוטיסטים כבר איזה 10 שנים, אולי קצת יותר בצרפת. ומצד שני הוא גם עושה כאלה הופעות נויז עם כל המתוחכמים בסיטואציות הכי מפונפנות, כמו שהצגת פה. והוא ממש לקח את זה כפרויקט, למשל, לנסות לשאול את השאלה, איך זה, למה אוטיסטים, תוך חומר מוזיקלי, בבית משוגעים, יחשב לאיזה מין משהו קטן שנותנים לפציינטים לעשות בזמן שהם צריכים להעביר את היום איכשהו, וזה הייליג הקונסט, וכשזה נעשה בתוך הגלריה הכי חשובה בפריז, אז פתאום זה נורא נורא חשוב ומעניין. הסיטואציה האמנותית יכולה לרגש אותי באותה מידה בשני המקומות. מצד שני, אני כן אוהבת לבוא לפומפידוש ולהרגיש חשובה ולשתות לי את השמפניה שלי בקוקטייל אחר כך, כן? בוא לא נעמיד פנים שזה לא כיף, כן?
אוקיי, אז היית שמה. כן. ובפומפידור, והבנתי שנפתחו לך הרבה הצעות
כן.
בעקבות התערוכה
הזאת. בעקבות התערוכה, ובעצם, אז זהו, אז עכשיו את פורצת בקריירה בינלאומית, ואנחנו מאבדים אותך בארץ.
אהבתי שאתה יודע בעצם, שוב, כי אתה יודע שבערך בזמן שהתחלתי לעבוד על התערוכה של בפומפידור, אז גם נכנסתי להיריון, עם תאומים.
ועוד שתי בנות בבית.
ועוד שתי בנות בבית, כן, וילדתי, ואז כשהם היו בני חודשיים, אז טסנו לעשות ההקמה בפומפידו, כולל שבוע של עבודה עם פיברגלאס, שזה חומר לא סימפטי. והייתי צריכה לעשות את כל הדבר הזה עם עם הקטנים שם, ואחרי שהתערוכה יצאה לאוויר, והתחילו להגיע תגובות, ואנשים התעניינו, הייתי כל כך מותשת מהלידה ומההקמה ומלהחזיק את כל הפסון הזה של הכל ביחד, שלא יכולתי לקחת את זה ל-next level. הייתי צריכה הפסקה, הייתי צריכה שנייה ללכת הביתה, לישון מתי שאפשר, כי לא ישנים הרבה בהתחלה, ולהניק וללמוד איך להיות אמא לארבע, ואיך לתמרן בין כל החיים שלי. והאמת היא שעכשיו הם בני 2 וחודשיים, עדיין לא לגמרי יצאתי מזה, אני עכשיו מנסה בכוחותיי האחרונים לחלץ את עצמי מהביצה הזאת, זה מאוד מאוד קשה לחזור לה, וכן, אין ספק שכמה הזדמנויות שנפתחו בפניי, כשהייתי לרגע הדבר החם שם, לשנייה אחת קטנה מאוד, כנראה שהם נסגרו לבינתיים, ואולי הם ייפתחו אחר כך, אבל עשיתי בחירה, ואני שלמה איתה. אני חושבת שהייתי מרגישה יותר גרוע עוד 10 שנים, לחשוב שלא הייתי האמא הכי טובה שאני יכולה להיות, והילדים כבר גדלו, זאת אומרת, יש איזו תחושה שאת זה אני עוד יכולה להמשיך לעשות, ושעוד לא הגעתי לשיא שלי מבחינה אמנותית, אבל זה הרגע להיות אמא לקטנים שלי, וכן, זה וואו.
באמת אמרת שחזרת הביתה.
כן.
והבית שלך הוא מקום מיוחד, סיפרת שגרים שם המון אנשים, הרבה אומנים, יש משפחות, זה סוג שקרה, אחוזה.
קומונה בסביון.
בסביון. שהוא גם סוג של מתנס אומנותי, אבנגרד, מה קורה שם?
זה מקום מאוד מאוד מיוחד, זה בעצם החצר של ההורים שלי, זאת אומרת, אני גרה בחצר שלהם, יש לי עוד אחות שם, המון חיות, כל מיני אנשים מגיעים לככה כמה חודשים לעשות איזשהו פרויקט, קורים שם דברים מעניינים, ואני חושבת שזה נובע מהגישה המשפחתית, זאת אומרת, זה משהו שגם ההורים שלי לימדו את כולנו, שכן, שכשיש לך, אתה נותן, אתה חולק.
באמת יש שם מין דיבור כזה שמדברים על מאיה דוניץ, וזה, שומעים אבל שהיא באה ממשפחה עמידה, ויש את הבית הגדול הזה בסביון.
כן, אני זוכרת שהיו שנים שהייתי מאוד נבוכה מזה, שהייתי נורא נורא נבוכה עם מישהו, לא הייתי אומרת מאיפה אני באה, הייתי מעדיפה להגיד את האמת, שנולדתי בתל אביב, אני תל אביבית וזה, ומאשר להגיד איפה גדלתי מגיל מסוים, וגם ראיתי אנשים שמזלזלים בי כתוצאה מזה, שחושבים, אה, בטח לא כזאת טובה, בטח זה התקדמה כי... כי התחילה יותר, יותר קדימה, או משהו כן. כזה. אני, ובגלל שאני מאוד מודעת לפריבילגיות הזאת, יכול להיות שזה גם נכון, יכול להיות שהתאפשרו לי דברים, שלא התאפשרו לרוב הסיכויים, אבל מצד שני, יש דברים אחרים של אנשים שאין להם איזשהו גב או ביטחון, איזושהי דחיפות נגיד. אוקיי? או אין ספק, כאילו, אתה חייב, או שתצליח, או שתמות, כאילו, יש מין כזה. אז אני מוצאת את הדחף הזה במקום אחר, הוא לא אולי הישרדותי, אבל יש איזו שאלה של מוטיבציה, מה המוטיבציה, מאיפה אני פועלת, מה...
את אומרת שלך ולאמן שיש לו פחות גב כלכלי, בעצם יש את אותו כיוון, אותה תחושת דחיפות, הוא פשוט מבחינה חומרית יותר קשה לו לממש את זה, זה כל ההבדל.
לא, אני לא, אני בשום אופן לא אצא בשום הצהרה כזאת להגיד לי ולא, אנחנו שווים, אנחנו פה, אנחנו שם, כי אין לי מושג. אני יכולה רק לדבר מהחוויה שלי, אבל כן דיברתי על העובדה שהדחיפות שממנה אני פועלת היא אמיתית, זאת אומרת, היא אחרת, היא פשוט, היא לא...
אבל זה דחיפות יצירתית, כאילו אם יש לך...
זה מצוקה נפשית.
לא, אני אומר, זה מצוקה, אבל זה בתוך, אני, אבל יש לך איזה רצון ליצור, נגיד, באמת משהו ש... ברור לך אולי לא ברור לך, אבל את יודעת, זה לא משנה לך אם יהיה לזה קהל או לא. את נכון. הולכת ליצור את זה. כן. ודווקא אולי מישהו שיש לו את ההישרדות הכלכלית, יגיד, טוב, אני אשאר בלהקה הזאת שיש לה הופעות גבוהות עם ועדי עובדים. כי אני חייב, כי זה מביא לי את הכסף.
הוא יגיע יותר רחוק בסוף.
אולי יגיע יותר רחוק מבחינת הפרסום.
אבל זה לא לגמרי נכון, כי יש לי כל כך הרבה חברים בנויז ובפרי, ש... הם מאוד מאוד מוכשרים, הם יכלו בכיף להחזיק אולי, לכאורה, הם מוזיקאים מספיק טובים בשביל להצליח
בפופ,
אבל הם לא מסוגלים, המבנה האישיותי שלהם לא מאפשר להם להחזיק כזה דבר, ואצלי אותו עניין, אותה בעיה, כן? המבנה האישיותי שלי גורם לי לאיזשהו דחף להרוס, או לשאול את השאלה, מה באמת? אתם בטוחים שזה ככה? המציאות היא כזאת? אתם לא חושבים שאפשר לעשות מין... טלטול קטן ולשנות את כל הדבר הזה, כאילו, זאת אומרת, איזה מין ספק להכניס לדבר, איזה מין רצון לבדוק כמה זה יציב, כאילו איזה מין...
כשדיברנו על העבודה עם אמה הוי,
יפה.
צגה,
מרים,
גברו?
יפה מאוד.
אמרת שאלה דברי אלוהים.
כן.
וחשבתי שזה משפט של קדושה ואמונה, שהוא גם משפט של כפירה מאוד גדולה. מה פתאום דברי אלוהים יופיעו בתווים של מישהי שכתבה אותם.
קודם כל היא נזירה.
ו?
אז היא יותר קרובה, לא?
היא מדרגת הצדיק, את אומרת.
כן.
הוא קצת יותר קרוב.
כן, יש לה גישה לדברי.
ומה ידוניץ?
מה, להגיד משהו על דברי אלוהים שאני מוציאה?
זכרת את זה כבר פעמיים שלוש במהלך השיחה שלנו.
באמת?
או הקדושה בתוך ה...
לא, אני חושבת שלהיות... או כמאזין, או כמבצע, זה לא משנה, לבזבז קצת מהזמן שלך ומהכסף שלך על הופעה טובה, לא משנה מאיזה סוג, דווקא אולי משהו שאתה פחות מכיר, שיגרום לך להיות מופתע, זה עבודת שמיים. זאת אומרת, זה מבחינתי הדבר הכי טוב שאנחנו יכולים לעשות עם הזמן שלנו, כי... הפעילות האומנותית הזאת תחדור עמוק עמוק לתוך המערכת הפעלה שלנו, מתחת למודע ומתחת אולי לתת מודע אפילו, זאת אומרת, במקום שיש לו היגיון של חלימה, של, זה מקום שממנו נובעים הדברים שאנחנו יכולים להסביר למה אנחנו מאמינים ככה וככה וככה וככה. זאת אומרת, יש בסיטואציה של הופעה, אם זה מחול או מוזיקה או תערוכה טובה, שנוגעת בך ומטלטלת אותך, זה מחזיר אותנו לאלמנט. אנחנו נזכרים שאנחנו באמת איזשהו חלק מהאלוהים הזאת, אני יודעת. זה נשמע קצת כללי מדי,
זה קצת כללי ורוחניקי, אבל זה גם קשור למושג שאת כן משתמשת בו, שנקרא האזנה המוכר, או Deep Listening.
Deep Listening זה מושג שמלחינה בשם פאולין אוליברוס תפסה עליו בעלות, נקרא לזה. היא תפסה את הדומיין ראשונה. היא נפטרה לא מזמן. אני זכיתי להיות בהופעה החיה האחרונה שלה. ניגנתי בפסטיבל בהולנד, והיא עשתה סט אחריי, וזו הייתה ההופעה האחרונה. היא מלחינה, וואו, מטורפת. אני ממליצה לכל מי שמקשיב ללכת לחפש את פאולין אוליברוס עכשיו. יש לה איזשהו תרגיל נורא נורא יפה כזה, שהיא קוראת לאנשים לעצום עיניים, לנשום עמוק ולנסות להקשיב הכי הכי רחוק שהם יכולים, ושהעיניים שלנו הן חסומות, באיזשהו מקום הטווח הראייה שלנו נחסם. בחדר הזה זה פחות אפקטיבי, כי הוא נורא שקט, אבל תצא אחרי זה תעשה. והיא גם מדברת על מה שקרה למוזיקה, זאת אומרת שהרי אנחנו שומעים בשביל להבין את הסביבה שלנו. כל הרעיון של חוש השמיעה, הוא בשביל למפות את המיקום שלנו בחלל, שלא ניפול מצוק, שלא יתרוף אותנו אריה, שלא תבוא מפולת שלגים ותהרוג אותנו. אז למשל, צלילים נמוכים, אנחנו שומעים יותר בבטן, כדי שזה יהיה קרוב לרגליים, כדי שנוכל לברוח מהר, אם יש רעידת אדמה או מפולת שלגים. וצלילים אחרים שאנחנו צריכים לסובב את הראש בשביל לשמוע, גבוהים יותר שקשורים ל... אז אנחנו שומעים במקום אחר בגוף. זאת אומרת, זה נורא נורא פיזי, והתרגילים שלה, או מה שפאולין אוליברס קוראת עליו, הוא איזושהי הקשבה עמוקה שמחברת אותך בחזרה למקום שלך בעולם, לתפקיד שלך, שבני אדם קצת שכחו את המקום שאנחנו הרי מגזימים קצת.
אז בעצם המוזיקה היא מין עבודת אישור כזאת, עבודת זן?
ממש.
של פתיחת שקרות ווקליות?
כן, כן, זה קצת רוחניקי לפעמים כמעט מעצבן באמת, בסגנון שלו, אבל זה אמת.
אז זה בעצם, אבל גורם לי לשאול שהעבודות שלך, כמו עם האוזניות, אז בעצם זה עבודות ביקורתיות על ה... על נכון. זה שאנחנו מזינים למוזיקה עם אוזניות ואנחנו מנתקים.
מאוד. את... ויש עוד שכבה שאנשים לא כל כך באו ושיקפו לי חזרה. הרי העבודה הזאת עשויה מפלסטיק ופיבר גלאס. עכשיו זה כבר 11,000 אוזניות בפומפידו, כי הוספנו איזה כמה. זה הרי, זה בזבוז מטורף של חומר, כאילו, וזה באמת חומרים מגעילים, ואנשים באים, והם שוכבים שם, אומרים, וואו, זה כל כך מחזיר אותי לטבע, זה כל כך הוליסטי, וזה, והם מתארים איזה מין תחושות שמקבלים כשיוצאים לטבע, כשאתה יושב ומתבודד באיזה סדנת מיצים, וזה עשוי מפאקינג פלסטיק, כאילו, זה בעיניי יש שם סתירה נורא נורא גדולה, שהיא מאוד חוויה אנושית, עבורי לפחות. זאת אומרת, אנחנו הרי כל כך רעים וכל כך טובים בו זמנית.
הדרך אל הנשגב עוברת במחסני חשמל.
בדיוק.
דיברנו על המון המון הצלחות, ועכשיו הגיע הזמן לדבר על כישלון, ולשאול האם היה אחד כזה ומהו.
או, וואו. כן, הכישלונות הם כמעט באים באופן קבוע, כדי לתת לי איזו סתירה לאגו, ולהזכיר לי, להחזיר אותי לקרקע. וההגדרה להצלחה או כישלון, כמו ההגדרה לאומנות, חייבת להישאר קצת אלסטית וגמישה, וזה היופי, שזה לא יהיה אותו דבר, כמו עם האמצע. זאת אומרת, הצלחה עכשיו היא לא מה שהיא הייתה עבורי לפני כמה שנים. לפעמים אין שום קשר בין התחושה האישית שלך אחרי הופעה לבין האפקט שלה אצל אנשים אחרים. זה קרה לי גם בהקלטה. אני אגב מוציאה שני אלבומים ממש בקרוב. לא דיברנו על זה בכלל, סליחה, שלא אמרתי לכם קודם. אז אחד מהם הוא ההקלטה של המיצב עם הפסנתרים הרועדים, שנקרא מוזיקת מזגנים. והשני זה אלבום ג'אז כמעט, עם טריו כזה. והקלטתי אותו ביומיים, משהו שלא לא עשיתי, לא ניגנתי מוזיקה כזאת רגילה כבר 20 שנה נראה לי. אפילו שאני כתבתי את השירים שם והכל. וכשהקלטנו את זה, הייתי בטוחה שזה נורא. סיימתי בתחושת כישלון, ממש. ולקח לי כמה ימים להעיז לשמוע את זה שוב, ועדיין לא אהבתי את זה, ורק אחרי כמה השמעות, וכמה אנשים שאמרו לי שזה בסדר, רק אז הסכמתי לשמוע את מה שטוב בזה. שמעתם את אמיר ברסלר בתופים, וברק מורי בבאס, ואנוכי בפסנתר.
מאיה דוניץ.
זהו.
תודה רבה.
תודה לכם.
תודה שהזנתם לנו. לשם שמיים, מופק ביוזמת בית הנסן וחברת רן וולף, ובתמיכת הרשות לפיתוח ירושלים ומשרד ירושלים ומורשת. הפרק הוקלט במרתף המרכז לאמנות ומחקר מעמותה בבית הנסן. טכנאי ההקלטה הוא אמיר בולצמן, אורך הסאונד הוא דניאל מאיר והמפיקה היא קרין שבתאי. למידע נוסף, קישורים ותגובות, בקרו באתר בית הנסן ובאתר ערב רב.